הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה בשביל לדבר עם עם ישראל, או איך שרש"י קורא לזה בתחילת התורה, המצווה הראשונה שבתורה היא החודש הזה לכם. כן, זה פסוק חתום. לא בדיוק ברור מה הוא אומר. אולי נקריא את הפסוק בפנים, זה סידור, זה נמצא בסידור. נמצא גם בסידור. מחורש, כן. כן, אז ככה זה... הפרשה כולה היא ציווי על קורבן, על פסח מצרים וכולי, אבל זה מתחיל. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לוחם ראש חודשים, ראשון הוא לוחם לחודשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל, לאמור בעוס על החודש הזה וכולי. מה עושים עם הפסוק הזה? מה הפסוק הזה בא לומר לנו? החודש הזה לכם ראש חודשים. זה מתסס, אז הראשונים כתבו שמכאן נלמדת, לפי הרמב״ם לפחות, מכאן נלמדת המצווה לקדש חודשים ולעבר את השנים, מה שנקרא לשמור על הלוח העברי. סמספר טוען שיש איסור מן התורה לקרוא ראשון לחודש אחר. כלומר שמי שמשתמש בחודש הלועזי ואומר היום השלישי לראשון, הוא מבטל מצד הסדר אורייתא, כי החודש הזה לכם הוא ראש חודשים, ראשון הוא לכם חודשי השנה. לא יודע אם כך פוסקים להלכה, נראה לי שהרבה יהודים מקילים בזה. אבל בפשטות, יש פה, מעבר לציווי, יש פה איזושהי העמדת דברים. יש פה איזושהי העמדת דברים שבאה לקבוע תאריך ללוח השנה. אני רוצה קצת להסביר את הדברים. בלוח השנה, הלוח השנה מורכב משנה או משנים וחודשים. כולנו יודעים שהשנים באופן עקרוני הם הסיבוב של השמש. השמש עושה שני סיבובים. אני משתמש בביטוי, השמש עושה, אף אחד לא יתפוס אותי פה על השיטה הליוצנטרית, אני לא מתכוון לעסוק בשאלה הזאת, מי מסתובב סביב למי, אני מתכוון לשמש. ביחס אלינו אנחנו תופסים את השמש מסתובבת בשני סיבובים. סיבוב אחד הוא כל יממה, זה יוצר את היום והלילה, שזה הדבר הכי רדיקלי, הכי משמעותי בשביל החיים של בני אדם, כן? ננסה לדמיין לרגע את החיים בלי היום והלילה, לא יודע, חיים אחרים לחלוטין. ויש עוד סיבוב שהשמש עושה, והוא הסיבוב שנקרא המקום שבו היא שוקעת בדרום, במערב, משתנה מהחורף לקיץ וכן הלאה, וזה סיבוב שלם של 365 יום בערך. כן? זה השנה. והחודשים זה הסיבוב של הירח. הירח מסתובב מסביב לכדור הארץ, פעם ברצינות. הירח מסתובב באמת, והוא עושה את הסיבוב הזה פעם בחודש, גם זה בערך, 29 יום וחצי, זה בערך החשבון. שני הסיבובים האלה יוצרים את השנים ואת החודשים. באופן גדלי, בעולם אנחנו מכירים שני לוחות נוספים שאנחנו מכירים אותם. הלוח, מה שנקרא הלוח הקלנדרי, הלוח הכללי שמשתמשים באומות העולם, הוא בנוי על סיבוב של, על השמש. השנה שלו היא מדויקת לחלוטין. גם אם היו בעבר אי דיוקים ותקנו אותה. אבל באופן עקרוני, השנה היא השנה האמיתית. כן, אין שנה יותר אמיתית, כי זה מה שיוצר את עונות השנה וכולי. והחודשים שלהם הם סתם. שוב, מה זה סתם? הם בנויים על הרעיון שיש 12 חודשים בשנה, בגלל שהירח עושה 12 סיבובים בשנה. אבל הם לא יכולים, זה פשוט, אי אפשר, אפשר לעשות ניתוק של החודשים מהשנים. זה עוד פתרון. תיאוריה עקרונית, כאילו, שהשנה תתחיל באמצע החודש, או, זה לא נוח. אז מה שהם עשו, זה עשו חודשים שרירותיים. כן? כולנו יודעים שהראשון לחודש הלועזי, יכול להיות שהירח במילואו, יכול להיות, כן? אין... הלוח המוסלמי, הוא בנוי על חודשים שלו, הם מדויקים, הם בדיוק מהחודשים שלנו. דרך אגב, הם עד היום מקדשים על פי הראייה. לא יכולים להגיד לך באיזה יום נעשתה קובע חתונה, אלא היום השלישי הראשון של החודש הזה והזה. ככה זה הולך. והשנים שלהם הם חסרות משמעות, כן, כל 12 חודשים הם עושים שנה, ושוב, הרעיון בנוי על אותו עיקרון. למה כל 12, למה לא כל 15, למה לא כל 8, הסיבה היא כי באמת יש בערך 12 חודשים בשנה. אז הם שמרו על המספר הזה בצורה הזאת. אלה הם שני הלוחות של אומות העולם. ואילו הלוח שהתורה מעמידה, הלוח שאנחנו פועלים על פיו בתורה, הוא לוח שבנוי על שילוב של שני המעגלים האלה. השנה שלנו היא השנה של החמה. כן, 365 יום, אנחנו לא עושים כזאת שנה בפועל. אבל זו השנה האמיתית שלנו, וחודשים אנחנו שומרים, נוצר, מה עושים עם הפער שנוצר? אנחנו מוסיפים פעם בשנתיים או בשלוש, מוסיפים חודש נוסף, והוא חודש העיבור. זה פחות או יותר העיקרון, לא כל כך, לא עסוק עכשיו בפרטי החשבונות. אני רוצה רק לעמוד על הדבר הזה, שיש משהו מאוד מאוד מעניין, כי השנה היא הטבע בעצמו. הטבע עצמו יוצר שנים, כן? החיים בעולם, לצורך העניין, הדוב ישן בחורף וער בקיץ. יש עוד בעלי חיים שכך נוהגים. יש בעלי חיים שערים יותר זמן מאשר הדוב, ועדיין הם תלויים במזון, הם תלויים, כן? האוכל לצורך העניין מגיע רובו ככולו מהחקלאות, והחקלאות תלויה בעונות השנה. זאת אומרת, השנה היא הדבר הכי משמעותי, אולי היום ולילה קצת יותר, אבל היא מאוד משמעותית בעיצוב החיים של בני אדם. באשר הם בני אדם, בעלי חיים, וכן הלאה. לעומת זאת, החודשים, אין להם כל כך משמעות. זה שיש לילה שהוא ליל ירח, ואז אתה יכול להסתובב בדרך עם בלי פנס, כן, אבל זה לא מספיק משמעותי, כן, הירח הוא... הסיבה שיש חודשים, אני חושב כך, היא כבני אדם הם יצורים שהם לא רק אנשי הטבע, אלא הם, הם גם אנשי ה... איך אני אקרא לזה ככה? הם גם בני תרבות. ויש להם אירועים שהם רוצים לזכור אותם. יש להם אירועים שהם רוצים להתייחס אליהם. כן? החל מיום הולדת, שכל אחד זה אחד, יורצייט. יורצייט זה יום השנה שבו נפטר אדם קרוב אלינו. או אירועים לאומיים וכלליים. ובשביל הזיכרון הזה, אנחנו צריכים חודשים. מה?
המזלות של החודשים.
אתה מכיר אותם. היו תקופות שאנשים האמינו שהמזלות פועלים. אני לא... ודאי שזה לא מהותי ומרכזי, ומתי... אני לא חושב. אני חושב שהחודשים, עיקר עניינם, ועכשיו זה לא מדובר על איזשהו... דבר משהו מאוד מאוד מהותי. האדם הוא יצור, האדם הוא באמת יצור שחי בין שני עולמות. האדם הוא יצור שחי בין שני עולמות, הוא איש של הטבע. במובן הזה האדם דומה לזאב ולכלב ולדוב ולנמר ולנחש ולתרנגול, שהם צריכים לאכול והם צריכים להגן על עצמם מטמפרטורה מסוימת. והוא צריך לחיות בטבע, כן? צריך להכיר איזה בגדים ללבוש בחורף ואיזה בגדים ללבוש בקיץ. וכן הלאה, זה צד אחד של החיים, מאוד מאוד מרכזי. זה רחוק מלהיות דבר שולי או משהו, כן? מאוד מאוד מרכזי, השנה יוצרת את הטבע. כן, השמש אחראית על הטבע. והאדם הוא גם יצור שיש לו, כן, הוא יצור, המילה תרבות היא המילה הכי מתאימה בשביל איזה מילה להגיד את זה. כן, האדם הוא יצור שצריך עוד דברים חוץ לדאוג לצרכים החומריים שלו. והמציאות בעולם, כן, החלוקה של השנה לחודשים, היא מאפשרת לאדם לציין תאריכים ולהגדיר אותם. ככה נראה.
ממש לא ברור מה שאתה אומר.
מה אתה
אומר? לא ברור.
באיזה חלק?
יום הולדת שלי ביום 122 מהתחלת השנה.
למה? זה לא מציאותי.
למה?
זה לא 122 יום, 137, 150 ו... 200, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה.
אם זה היה ככה, אז כולם מתרגלים
מהיום. יכול להיות. אני חושב אבל שהסיבה שאנשים עשו חודשים, אנשים, הבני אדם נזקקו לחודשים, כי הם רוצים לציין, תרחיב, לציין, השנה מתחלקת לתקופות. השנה מתחלקת לתקופות, והתקופות בשנה, הם, כן, יש, אתה יכול לחלק, שים לב גם שאין יום, אין יום שבו השנה מתחילה גם. התורה מדברת אל בני אדם. הרבה מהדברים שהתורה מדברת אליהם הם אנושיים. והאנושות צריכה חודשים. והיא צריכה חודשים בשביל זה. כן, אתם עושים לב של השנה אין אפילו יום להתחיל בה. המעגל של השנה הוא מעגל סתמי, כן, אתה יכול כל יום להחליט להתחיל. מה?
עד הצירה.
כן? כן? אתה אומר, 22 יום, מהיום שהחלטנו שהוא היום הראשון. החודשים הם יוצרים בתחילת השנה גם. עונות השנה גם אין יום שבו, אתה יודע, שיש בחוק יום שבו צריך להתחיל להדליק, להדליק לאות בקבעה הזה, אבל זה, 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 זה שרירותי, זה ממוצע נקרא לזה ככה. אין יום שבו מתחיל החורף. אין, יש שנה אחת שהגשם התחיל שבועיים אחר כך, ויש שנה שגם זה לא. ולפעמים זה מתחיל שבוע וחצי קודם. החודשים הם נותנים אפשרות לבני אדם להיות יצורים, נקרא לזה יצורים של, של זיכרון. כן, באופן כללי אני אגיד עוד דבר, אנחנו רגילים, כן, הפסוק הזה פסוק מאוד מאוד מפורש, יש לי גיס שנוהג כל שנה בראש חודש ניסן להגיד לכל מי שהוא פוגש שנה טובה, שנה טובה, אנשים מסתכלים לא מבינים מה הוא רוצה. כן, חודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. אבל יש גם, כולנו יודעים שיש ראש השנה בתאריך אחר. כן, תאריך באחד לחודש השביעי. יש ראש השנה, איך זה עובד?
זה המחלוקת
והתנאים,
לא?
זו טעות, מה שאתה אומר עכשיו, אני חושב שהוא טעות מפורסמת. השנה, ראש השנה הוא לא ראש השנה כי אדם הראשון נברא בו. זה לא נכון. אף אחד מעולם לא נחלקו, רב לזר ורב ישוע שנחלקו מתי האדם הראשון נברא, מתי העולם נברא בעצם, לא חלקו בשאלה האם יש ראש השנה באחד בתשרי. לא שמענו על כזה מחלוקת. כולם מודים שיש ראש שנה באחד בתשרי. ומי שיסתכל בחומש, ימצא שהתורה עצמה מדברת על זה, שיש בארבעה מקומות בתורה, מפורש בתורה שהשנה מתחילה בתשרי. כן, חג האסיף בצאת השנה, חג האסיף בתקופת השנה, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, ויום הכיפורים של יובל, שהשנה מתחילה בו. זאת אומרת שיש שנה שמתחילה בתשרי. זה לא תלוי בכלל, זה הפוך בדיוק. מי שסובר שאדם הראשון נברא בניסן, למשל, או שאדם הראשון נברא בתשרי, הוא סובור שאדם הראשון נברא בתחילת השנה. ולכן הוא נברא אז. זה לא בגלל שאדם הראשון נברא אז, לכן השנה מתחילה. ומי שסבור שאדם הראשון נברא בניסן, סבור שאדם הראשון נברא באמצע שנה. כמו שתשאל אותך, בין כמה היה האדם הראשון כשהוא נברא? שאלה מצחיקה. זה היום הראשון שלו, אז הוא היה בן יום. אבל אם היית מסתכל אותו, היית רואה תינוק בן יום? זאת אומרת שהוא נברא באמצע החיים. כן, ותאר לעצמך שאם האדם הראשון היה נברא בתשרי, או למנדה אמר שאדם הראשון נברא בתשרי, הוא יצא מגן עדן, מצא שדות ריקים. אז להתחיל לזרום, מה הוא יאכל בינתיים?
זה לא היה תוכנן שהוא יהיה מגורש.
מה?
זה לא היה תוכנן, הוא לא צריך להישאר בגן עדן.
הוא רצה, אבל הוא לא נשאר בגן עדן. הוא גורש משם אחרי... מה?
ואדם
עין. בסדר, אבל כשאומר רבי ישוע, כשהוא אדם ראשון יצא מגן עדן, הוא מצא עצים מלאים פירות, ושדה מלאה חיטה לקסור אותה. זה נקרא שהאדם הראשון נברא בניסן, כן? העולם נברא מלא. זה לא המשמעות. קופנים, אנחנו קצת סטינו מה הנושא. אני רוצה בעיקר להתמודד עם הדבר הזה. יש באמת שני מעגלים של שנה בתורה. יש מעגל של שנה שהוא השנה הטבעית. האדם, כמו כל יצור בטבע, זקוק לחיות, חי על פי מעגלים של שנה, כי זהו, כי אין לו דרך אחרת. והשנה הזאת מתחילה בתשרי. ולמה היא מתחילה בתשרי? כי היא לא יכולה להתחיל בשום תאריך אחר. אם אדם רוצה להתחיל לזרוע, אי אפשר להתחיל לזרוע בניסן, אי אפשר להתחיל לקצור, להתחיל את הסיפור מקצירה. צריך להתחיל לפני הגשם, לאסוף את התבואה של השנה הקודמת, ולהתחיל את השנה החדשה. ולכן השנה מתחילה בתשרי. וזו מה שהשנה שהמשנה אומרת, ראש השנה לשנים הוא אחד בתשרי. אבל... מה? כן, אתה יודע מה יותר מזה, הוא ראש שנה אמיתי. הוא ראש שנה אמיתי. ראש שנה, השנה היא, אם אתה שואל מה פירוש המילה שנה, שנה זה אומר שהחיים בעולם, המציאות בעולם, בנויה על מעגלים של שונים, חוזרים ושונים שוב ושוב. כן, לשון שניות, יפה מאוד. וזה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל שנה מתחילה בתשרי. ולכן יש חגים שלמים שהתורה קבעה בחודש השביעי, שעניינם הוא השנה החדשה. בואו נבהר כמובן מה המשמעות של החגים האלה, דיברנו על זה כמה פעמים לפני ראש השנה, ולמה, מה הסיבה שהחגים, אבל החגים האלה, כל החגים של חודש תשרי, הם עניינם הוא התחלת השנה. אבל יש גם ראש השנה לחודשים. וזה מה שכתוב פה בתורה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כיוון שהחודשים הם יוצרים את האדם כיצור בן תרבות, כיצור שיש לו זיכרון, אנחנו מתארים לעצמנו שהדוב יש לו שנים ואין לו חודשים. הוא לא אומר הלל בראש חודש. הדוב, כן, הוא לא אומר בראש השנה, לא תוקע משופר בראש השנה, אבל החיים שלו מעוצבים על ידי השנים, והם לא מעוצבים על ידי החודשים. כי אין לו זיכרון. אבל האדם הוא כיצור תרבותי, יש לו חודשים, והוא אומר את התורה, התרבות, החודש הזה לכם ראש חודשים. השנה של החודשים, השנה של ההיסטוריה, השנה של הזיכרון, אצל עם ישראל מתחילה מניסן.
כי יצאנו
מניסן,
כי נולדנו אז.
כן? כי נולדנו אז.
זה
הלידה
שלנו.
בסדר, אני בעד. הסיבה היא כי אנחנו באמת מסתכלים על האירוע של יציאת מצרים, כאירוע המרכזי שמכונן את החיים שלנו. לשם אנחנו, משם אנחנו מגיעים, לשם אנחנו הולכים, זה יוצר בשבילנו את הסיפור ההיסטורי. זה פירוש הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, החודש הזה כולו הוא חודש מיוחד, הוא חודש ראשון במעגל השנה, הכוונה היא כשמחלקים את השנה לחודשים, הוא החודש הראשון. ולמה הוא החודש הראשון? כי בו יצאנו ממצרים, כמו שהולך להיות כתוב בהמשך. והמשמעות של זה היא לא דווקא באיזשהו מצווה מעשית שעושים, שצריכים לעשות, אלא בתודעה שלנו, כן, אנחנו עם השם, עם שהברית עם השם, הקשר עם השם, הוא קובע את המציאות שלנו, הוא נקודת הראשית שמשם אנחנו הולכים. ויציאת מצרים היא אירוע שיש בו, יש פה די כדי לעצב באופן אחר לגמרי את כל החיים שלנו.
זאת
אומרת,
לאבות לא היו חודשים.
היו להם חודשים. בטח שהם לא חודשים. למה לא היה להם חודשים? הם היו גם בני אדם. האם היה להם את החודש, אם חודש ניסן היה חודש משמעותי בשבילהם?
לא, אני חושב, מבחינת הספירה שרק ניצאת מצרים, אז
לא היה חודשים קודם. למרות העולם אין להם חודשים.
אם התאריך נקבע
כיציאת מצרים. הלוח שלנו נקבע מיציאת מצרים והלאה. לא באים להגיד שלפני זה לא היה. למה להניח שלא היה?
זה רק החודשים, השנים היו קודם.
גם החודשים היו קודם, רק זה. החודש הזה לכם, ראש חודשים, מתחיל מכאן.
לא היה
לזה משמעות. אברהם אבינו לא זכר, אתה בטוח שהוא לא זכר את יום הולדת שלו? אני לא יודע, למה זה גם נחוץ לך? אולי כן, אולי לא, אני לא יודע, התורה לא סיפרה לנו על זה, אבל
שהיה בברכות, זה היה פסח אז, שהיה, לא יודע מה הכוונה שם.
אולי כדאי להגיד, יש מי שאומר שהוכיח מזה של לא תאכל מצות, כך כתוב בחז"ל, זה ראה שזה בפסח, שעיקר המצוות של הפסח לא קשורות ליציאת מצרים. אני ממש לא יכול לקבל את זה. הטעם העיקרי שכתוב בתורה הוא לא העיקר. אז מה, אני לא אכפת להגיד שיש טעמים נוספים, אני מקבל, מבין, מאמין, אבל עיקר הטעם של מצוות הפסח היא בשביל יציאת מצרים.
גם החז"ל נדמה לי שגם רבקה עם שני גדיים שם, שזה הפסח.
אתה רוצה שנסביר לך עכשיו מה כתוב שם? זה מה שאתה רוצה? אני מוכן לנסות. אני מוכן לעשות את זה בקצרה, אם זה מאוד דחוף. לא אשכח שרמי שפעם דיבר על השאלה הזאת, נראה לי שהוא דיבר על הזוהר שאומר שויהי היום של איוב זה היה בראש השנה. הוא אמר, אבל זה אותו, הוא הזכיר את כל הדוגמאות האלה. מה נראה לך, זה כל כך חשוב לך לדעת באיזה יום זה היה? מה זה משנה מתי זה היה? באים להגיד לך שמה שאתה קורא פה זה ראש השנה. כך נראה ראש השנה. זאת אומרת, תמיד סכנה שמישהו ישאלנו, ומתי זה באמת היה? מה זה משנה מתי זה היה? מתי יצחק בירך את הברכות? זה גם היה בראש השנה או בפסח? יש פירושים כאלה, פירושים כאלה. המשמעות שכל הדיבורים האלה, ככה אנחנו קיבלנו. שמכיר את המהר"ל, המהר"ל מאוד מאוד חריף בדבר הזה. כן, המהר"ל מאוד חריף. פחות, זה פחות מפורסם, אבל יצא לי בתקופה האחרונה לקרוא הרבה מהר"ל. כסדר הוא עסוק בלהגיד שאגדות חז"ל הם לא כפשוטן. כן, הייתי לצורך העניין, הוא מביא את הגמרא שאומרת שטיטוס הגיע לבית המקדש, והוא שם הציע שם ספר תורה עם זונה. הוא אומר, מה עולה על דעתכם שזה קרה? הוא אומר, כל מי ששמע קרא את יוסיפון על טיטוס, מבין שטיטוס, למרות שהוא היה רשע גדול, היה חשוב לו להיראות אדם נורמלי. הוא לא היה עושה דבר כזה. לא ייתכן. שתי אפשרויות אמר, אני מוכן להגיד. אפשרות אחד, שזה מה שהוא רצה לעשות, או שמה שהוא עשה נידון בשבילנו, אנחנו תופסים את זה ככזה ביזיון. אבל ודאי שזה לא היה. כן. כסדר, בהרבה מאוד מקומות... מה? כן, כן. אני... על זה הוא לא אומר את זה באופן מפורש, אבל אני אוכל... שורה אחת קודם, שורה אחת אחר כך הוא אומר את זה. כן, הוא אומר שהוא מביא שם שהיה איזה יהודי, אם אני לא טועה, קראו לו עזר ימין האדומים, שהתקיף מאוד את חז"ל, שדיברו על הדם של הנביא זכריה שתסס. אז הוא אומר, הטענה היחידה שיש לי על חז"ל, שהם לא העלו בדעתם שיהיה כזה טיפש. מישהו חשב שאדם תסס כפשוטו? זה הפשט, כל מי שראה ושמע שהיה כזה דבר שיהודים הרגו את הנביא, אדם תסס, נוצר כעס גדול אצל כולם. אז הוא אומר, אני לא יודע, אצל חז"ל לא היו מספיק זהירים, הם היו צריכים להבין שיש כאלה טיפשים בעולם. ככה הוא כותב. ברור, הוא אומר, משהו, עולה על דעתו שדברים כאלה היו כפשוטם. ככה מהר"ל, באופן עקבי, באופן שיטתי, הוא כל הזמן הולך ככה. הוא לא היחידי, כן? גם הגויים ככה רגיל להגיד.
נגד המהרש"א בעצם.
לא, בסדר, אנחנו בעניין הזה תלמידים שלהם. על כל פנים, אני רוצה להתמקד ב... העיקרון הוא זה, זה מה שהתורה באה בעצם לומר פה, שכל עם או כל אדם יש לו היסטוריה. האדם הוא לא יצור שיש לו רק טבע, שהוא רק זקוק לאוכל, הוא רק זקוק לטמפרטורה מתאימה בשביל להתמודד עם השלג או עם הגשם, הוא צריך, כן, אדם צריך הרבה דברים, אבל הוא גם, הוא יצור שיש לו היסטוריה. יש לו זיכרון, יש לו אירועים משמעותיים שאליהם הוא מתייחס, אותם הוא זוכר, עליהם הוא חושב, אליהם הוא מחכה. כן, זו המציאות האנושית, כמובן, כל בני אדם בעולם חיים כך. החודש הזה לכם, ראש חודשים. המניין של ההיסטוריה שלנו, הוא נמנע מיציאת מצרים. ולמה? כי יציאת מצרים, גלעד אומר, כי נולדנו אז. אבל המשמעות היא, זה כן זה, אבל המשמעות היא, כי הברית עם השם, הקשר עם השם, הוא מרכז החיים שלנו. הוא המשמעות. של הקיום שלנו, ולכן משם אנחנו, לכן התורה מעמידה את זה. זה לא מצווה מעשית שיש בה משהו לעשות באופן מעשי בדווקא, אבל זאת אמירה מאוד מאוד חזקה שקובעת, כן, איפה המקום? אנחנו עם יציאת מצרים. עם יציאת מצרים, זה הנושא. זה שכתוב, לפחות נדרש ככה בספר יחזקאל, שאנחנו נולדנו בפסח, המשמעות היא זו, כן? כי מה שיוצר את הקיום שלנו, זו אותה הופעה אלוקית עליונה שהייתה ביציאת מצרים, שממנה אנחנו חיים. כל הקיום שלנו, כל הסיפור שאנחנו מספרים אותו ואנחנו פועלים על פיו, התחיל שם ואליו אנחנו שייכים. זה הסיפור של יציאת מצרים.
זה שונה קצת מאומות העולם, ששם הספירה של השנים עצמה מתחילה מאירוע.
אני חושב שבאמת זה הרעיון. הרעיון הוא שהתורה באמת מלמדת אותנו שהאדם מורכב בשני רבדים, והוא צריך להחזיק את שני הרבדים. אם החגים של חודש תשרי, הם בעצם נועדו לקחת את יציאת מצרים, את הברית עם השם, ולבנות את היחס למציאות הטבעית ביחס של אמונה. זה מה שעושים ראש שנה, יום כיפור, סוכות ושמיני עצרת. לא נפרט עכשיו את כל המבנה. אבל זאת אומרת, בעצם החגים הרי מתחילים בניסן, בפסח. מפסח הולכים לשבועות, אחר כך לסוכות, וראש השנה ויום כיפור הוא חלק מאותו מבנה. המשמעות היא שיש ליציאת מצרים נותנת לנו יחס אחר גם לטבע. אבל קודם כל, ולפני הכל, אנחנו, איפה הסיפור שלנו מתחיל? אנחנו שייכים ליציאת מצרים. זה מאוד 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 משמעותי, מאוד מאוד משמעותי, בגלל שיציאת מצרים זה אומר שאנחנו נוצרנו על ידי בחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. והבחירה הזאת, כמו שכתוב בהגדה של פסח, כן? אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שהבחירה יש בה רצון שאי אפשר להוציא אותו ממה שהיה קודם. יש פה דבר חדש לגמרי. הקדוש ברוך הוא בחר אותנו, בחר בנו, והוא משם והלאה, הסיפור הזה הוא הסיפור האמיתי של החיים שלנו. אני רוצה לעמוד על השינויים, נקרא לזה ככה, שיציאת מצרים יוצרת בתודעה של בני אדם. כן, אני אולי אספר סיפור, כן, סיפר אותו הרב סיני אדלר. הרב סיני אדלר היה נער צעיר יחסית, שהוא היה זה לא היה באושוויץ, זה היה מוכנה איך שמדע אחר, אינני זוכר את שמו, אבל כן, יהודי, בחור שבא מהונגריה, הגיע לשם, הוא היה בן 18 באושוויץ, ואחרי מלחמה היה פה בארץ, הוא היה רב באשדוד, כמה שנים טובות. ובסוף ימיו, 10-15 שנה, הוא יצא לפנסיה וישב ולמד לבדו בבית. כן, כתב ספרים גם. אז הוא גם כתב ספר שנקרא בגיא צל מוות. הוא מספר את הסיפורים, את האירועים שעברו עליו במלחמת העולם השנייה. והוא מספר שליל פסח אחד, הוא אומר, היה מאוד מאוד נחמד אם הייתי יכול להגיד לכם שהשגנו מצה באיזשהו מקום, אבל לא, אכלנו לחם באושוויץ. שוב, זה לא השם של המחנה, לא זוכר את השם, המחנה השמדה. והוא אומר, באותו לילה חזרנו מהעבודה בשעה הקבועה, ומשום מה הצריף שישנו בו היה נעול. ומישהו איבד את המפתח. לקח שעה וחצי עד שהצליחו הגרמנים לפתור את הבעיה הזאת, ובינתיים חיכינו בחוץ. לידיעתכם, בעונה הזו של השנה, שם קר מאוד, עדיין ירד שלג, והתחלנו לרוץ כדי לא לקפוא בקור. ותוך הדברים נזכרתי שהלילה זה ליל הסדר. אז שאלתי שם בין האנשים שהיה, מישהו זוכר קטעים מהאגדה של פסח וכו', והתחלנו להגיד את האגדה, כל אחד, איזה קטע שהוא זוכר. בתוך הדברים, כן, אני שאל אותו יהודי שם, מה אתם אומרים? היום יצאנו לחירות, כן? אבל אתה השתגעת. אתה יצאת לחירות? שאלתי הרבה פעמים את השאלה הזאת, אבל אף פעם לא שמעתי איך היא נשאלה שם. אמרתי לו, ככה מספר הרב סיני אדלר, אמרתי לו כך, שמי שקרא לעבדות בארצות הברית, יכול לתאר לעצמו, כן, אתה יודע, עומד גבר בן 70, עם 30 עבדים שלו, שצעירים ממנו ב-40 שנה, גבוהים ממנו, חזקים ממנו, והוא נותן להם פקודות לשבת, לקום, ללכת וכו', והם שומעים בקולו. הם יכולים ברגע אחד לחנוק אותו. ולמה הם לא עושים את זה? כי הם עבדים בנשמה. העבדות חלה על הנפש של האדם. היא יוצרת תודעה אחרת. מי שיצא ממצרים, מי שחי לאור התודעה של יציאת מצרים, לא יכול להיות אף פעם עבד. יכול להיות שמישהו יהיה חזק ממנו, והוא יקופף אותו, ויצליח להכריח אותו לעשות דברים. אבל התודעה שלו אף פעם לא תהיה תודעה של עבד. אני חושב שזה מאוד מאוד אמיתי ומאוד נכון. אנחנו אומרים בתפילה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לחירות עולם.
גם הקדוש ברוך
אומר
שעבדיים ולא
עבדים, אבל הנה, הם היו עבדים של היטלר או לא? זו השאלה שנשאלה. אני חושב שהתשובה שענה היא תשובה מאוד מאוד נכונה, ואני חושב שהדבר הראשון שיציאת מצרים עושה ואומרת, זה דבר שצריכים לתפוס אותו חזק מאוד. הקדוש ברוך הוא מעוניין בנו. זה הסיפור. הסיפור מאוד פשוט. מאוד חלק, אפשר לומר את זה בהרבה שפות, אבל אנחנו נצטווינו בליל פסח לספר ביציאת מצרים. כן? ואנחנו עושים את זה, כל אחד עושה את זה. יש אגדה של פסח ויש עוד מדרשים והרבה אגדות לכל גיל ולכל זה יש אגדה מעניינת אחרת. אבל מה המטרה של כל הסיפור? מה יש בסיפור הזה שאותו אנחנו רוצים לספר? שוב, אין סיפור שהוא סתם. אין דבר כזה לספר סתם סיפור. לספר פירושו, לספר פירושו, להעביר איזשהו מסר דרך הפרטים של הסיפור. אז הנקודה המרכזית היא זו, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, אוהב אותנו, אכפת לו מאיתנו, והוא חפץ בנו. הדבר הזה נמצא מאוד מאוד חזק באלל, אלל שנקרא אלל המצרי, שמתאר בעצם את יציאת מצרים באופנים שונים. אז הוא אומר את זה בכמה וכמה, כמעט בכל אחד מהמזמורים, של האלל זה מופיע. איך שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, ואיכשהו מתייחס לכל בן אדם באופן ספציפי. כל בן אדם, יש פנים שונים, זה נאמר שם. מקימים מאפר דל, מאשפות ירים וביון. הקדוש ברוך הוא מלמעלה למעלה, המקביעי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, הוא מתכופף למטה ודואג לאיזשהו אדם. אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, ובהמשך, אחרי שהקדוש ברוך הוא קייטה אוזנו לי ובימי יקרא, אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצאו בשם השם יקרא, השם השם יקרא, אנא השם מלטה נפשי, והקדוש ברוך הוא נענה לתפילה שלי, לזעקה שלי, ואני מאוד אוהב את זה. ולמה? כי אחרי זה האמנתי כי אדבר. אני אמרתי, בחופזי כל האדם כזה. מעניין לשאול, כשחזן מנגן את הניגון, מה הוא חושב על הפירוש המילים האלה. כשהייתי ילד, זה היה נראה לי מוזר הניגון השמח למשפט הזה, אבל המשפט הזה הוא כן שמח. אני אמרתי, בחופזי, בלי לשים לב, חשבתי פעם שאדם הוא כלום. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא היה אכפת לו ממני, וניגב לי את הדמעות עם מטפחת, אני יותר לא יכול להתייחס אל עצמי כאלה שום דבר. וזה הדבר הראשון, הדבר הראשון המשמעותי שיציאת מצרים נותנת לאדם. זאת אומרת, יש בעולם, אנחנו חיים בתוך, אנחנו יצורים ששייכים לטבע. אנחנו חייבים לקחת את הטבע בחשבון, חייבים להתייחס אל הטבע ברצינות. אין לנו רשות לנהוג בחוסר אחריות. כל אחד לפי מאורעות החיים שיש לו, כך צריך לפעול וכך צריך לנהוג. כן, הרמח"ל אומר שהביטחון בהשתדלס הוא שקר. אבל ההשתדלס עצמה היא אמיתית. היא דבר אמיתי, כן, אדם צריך לפעול, אין שום תירוץ לחוסר אחריות. לא יוצאים ידי חובת התפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו בלקנות כרטיס הגרלה. אדם צריך לעבוד, לתקן, לפי העניינים כל אחד והאתגרים שהקדוש ברוך הוא מביא לו. אבל אנחנו חיים בעולם, יחד עם העיסוק שלנו, הממשי, עם המציאות, אנחנו חיים עם תודעה אחרת לגמרי, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מעוניין במה שקורה לנו. מעוניין במה שאנחנו עושים, מעוניין ב... כן, יש יחס אמיתי. באירוע הזה, איפה שהקדוש ברוך הוא יצר את היחס, איפה שנוצר הקשר, נוצרה הברית עם הקדוש ברוך הוא, שזה יציאת מצרים, כאן הכל מתחיל. כאן מתחילה כאן מתחילה המציאות של החיים שלנו כיהודים, ויש פה דבר שהוא משמעותי גם ללא יהודים. כן, אני חושב שיציאת מצרים יש בה כדי לזעזע את כל בני האדם בעולם. כל אדם בעולם יכול להסיק מזה שהקדוש ברוך הוא התייחס, ירד, כן, ועברתי בארץ מצרים, או הפסוקים רבים, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. ועשה אתכם הקפה נשרים ואביא אתכם אליי. כן, ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, בכל מיני אופנים, בכל מיני צורות, בכל מיני ביטויים, התורה מדברת על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והמשמעות היא, לעולם, לעולם, יהודי לא יכול להרגיש, שוב, לא יכול, זה לא המילה הנכונה, כי זה תלוי ברמה, כן, כמה הוא מצליח לתפוס את זה, אבל יציאת מצרים לא מאפשרת לבן אדם לאבד את תחושת הערך, את תחושת החשיבות, את תחושת המגיע לי. כן, מגיע ליהודי המון המון. הוא, איך אומרים, בן מלך שעשוי מאבנים טובות ומרגליות, ככה אומר המשורר. נראה לי שרבי נחמן אמר את המשפט הזה. כן, זו האמת לאמיתה. זו האמת לאמיתה. אני לא הייתי שם את הדגש על העשוי ואבנים טובות. ממה האדם עשוי? הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא מתעניין בי. הקדוש ברוך הוא עסוק במה שקורה לי, ואם אדם חליל, אדם ישראל מצטער, השכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, כל הדיבורים האלה שנמצאים בכל כך הרבה אופנים, בחזל, בנוסחאות התפילה, וגם בדברי רבותינו, בספרי המוסר, הם דברים שכולנו רגילים אליהם. אבל המטרה של יציאת מצרים, או מטרה מספר אחת, שיציאת מצרים בא לעשות, זה בא להעמיד את האדם במקום אחר לחלוטין. ליצור אופן חדש לגמרי של חיים, שזה בעצם מקום לחשוב לאן אני יכול, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול להגיע. אחת הסיבות הכי משמעותיות, בוא נאמר את זה כך, היצר הרע, הכלי הכי משמעותי שלו, זה הנמחה. הנמחה של הערך האנושי. עכשיו יש ליצר הרע הרבה צידוקים. היצר הרע הוא בבחינת אמן, הוא יודע לדבר לשון הרע טוב, כן? הוא לא משקר, הוא מוצא דברים נכונים להגיד אותם. כן? אפשר להוכיח את זה שהבן אדם, יש טוענים שיש לזה הוכחות ניצחות לזה, שהאדם עתיד למות. אני אישית לא מאמין בזה, אבל, אבל יש, יש, יש איזה ראיות חזקות. זה שהאדם אדם הוא קטן, והאדם הרבה פעמים לא יודע, והרבה פעמים, כן, באמת לפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, מה ראה הקודש ברוך הוא, אין לו, כאילו, אין לקודש ברוך הוא מה לעשות. כשאנחנו אומרים את זה בתפילת נעילה, על זה שהקדוש ברוך הוא בחר באדם, כי מי יאמר לך מה תעשה? כאילו, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אבל זאת העובדה. זאת העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר, והוא לא בחר, הוא בחר כל אחד ואחד מבני האדם, יש לו את היכולת, את המקום, את הערך, ודאי למי שעצמו בא מיוצאי מצרים, אבל אני חושב שזה לכל אדם יש לו חשיבות עליונה, חשיבות עצומה. כן, כל מעשה של בן אדם, מעשה טוב, יש לו את המשמעות שלו, ומעשה רע, יש לו גם את המשמעות שלו. זה שאדם נידון על מעשיו, בלא טובים, זה נובע ממעלתו של האדם. אני לא מדבר על זה שזה לטובתו, זה עוד טיעון, שגם הוא יש בו אמת גדולה. אבל אני מדבר על זה שזה, כן, לצורך העניין, אנחנו לא מכירים אף אדם שעשה בייס דין כדי לדון איזה זיפוף על זה שהוא, או איזושהי דבורה על זה שהיא יקצה אותו. כן, אין, זה לא משמעותי. אדם מועד לעולם, נכון. נכון, נכון, נכון. הערך של האדם, בגלל החשיבות שלו, בגלל התפקיד שמוטל עליו, בגלל שהקדוש ברוך הוא באמת עסוק בשאלה הזאת, עסוק מה אתה עושה, איפה אתה נמצא, איפה אתה אומר, מה אתה אומר לי. וזה בעצם מה שיציאת מצרים מעמידה. יציאת מצרים מעמידה אופי אחר של חיים, אופי אחר של 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 מציאות, אופי אחר של 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 קיצור, כן, זה נותן מקום אחר. אני אסיים מה שהאלל מסיים, כן, נקרא את הסוף, האלל, יש פסוק שהוא אמר שם, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. זה משל, כן, למשל מאוד מאוד יפה. מי שבעולם העתיק היו בונים עם אבנים. עכשיו איך זה עובד? מחפשים אבנים ברחוב. עכשיו, בדרך כלל הצורות של אבנים היא לא, אבנים לא נוצרו בטבע כדי להתאים לבניין שלנו. אז יש אחת מהלמתת מלאכות של שבת, זה המסתת. לסתת זה נקרא למצוא איזושהי בליטה באבן, להוריד אותה כדי ליישר, להתאים את האבן למקום. לפעמים יש אבן כזו שהבונים מסתכלים עליה ואומרים, אין לך מה להתחיל. יש פה בליטה כזו גדולה שאם תוריד אותה ואחר כך תצטרך להוריד מפה, לא יישאר שום דבר משמעותי. זה אבן מעשו הבונים. אין מה לעשות איתה. זה מה שאמרתי, זה ברצינות, אבל בהומור אני אומר, למה כתוב אבן מעשו הבונים? כי בדרך כלל, כשזורקים את האבן הזאת, לא זורקים אותה רחוק. שמים אותה פה, והיא חוזרת עוד פעם ועוד פעם, אז עוד בונים מעשו בה פעם אחר פעם, והנה בסוף הייתה לראש פינה. ראש פינה זה האבן שנמצאת בפינה של הבניין, לכאורה במקום בולט מאוד. כן, אבן הראשה, אבן הגבוהה של הבניין, ששמה מקפידים במיוחד שאבן תהיה יפה. אז זה משפט פרדוקסלי, איך ייתכן שאבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה? אבל אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל איתך תקשורת, והוא זה שעסוק בך, והוא הרי גבוה מעל גבוה שאומר הוא גבוהים עליהם, אז אין סיבה אין גבול ליכולות של בן אדם, שבני אדם להגיד. כן, והמקור הזה נאמר על דוד המלך. דוד המלך היה נער, ילד כזה, שמאיזה סיבה שלא תהיה, כשביקשו מאבא שלו להביא את כל הילדים, הוא לא הביא אותו. ואז הנביא אומר, יש לך עוד אחד? כן, עוד שער קטן, יש עוד אחד. חז"ל מתאמצים להסביר איך זה קרה אצל ישי, שהוא חסיד שבחסידים, לא משנה לנו כרגע, אבל הילד הזה, אלה שהם מומחים היום בחינוך, בפסיכולוגיה, כמה סיכוי יש לו לגדול טוב? אבל הוא היה מלך ישראל, כן? אבן מעשו הבונים, הייתה לו ראש פינה. זה נכון על עם ישראל באופן כללי, אבל הרעיון שעומד מאחורי זה, זה שיציאת מצרים באמת נותנת אופי אחר. אין גבול, כן, אין, זה לא אומר שבטוח זה יקרה. אבל זה אומר שבאמת התוכניות של הקדוש ברוך הוא יכולות להיות מרחיקות לכם. והקדוש ברוך הוא לא מתייאש, הוא עומד עם כל אחד ואחד מאיתנו, והוא, איך אומר הפסוק, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. כן, הקדוש ברוך הוא עסוק בשאלה מה קורה ואיך זה מטריד אותו, זה מדריך את מנוחתו. שאל אותי פעם בחור על התחנה המרכזית, שישיבה שלנו הייתה שם, בחור עם קוקו, שאל אותי אם מותר להגיד שהקדוש ברוך הוא אכפת לו שאני לא מניח תפילין, או שזה הגשמה. אמרתי לו שאסור בתכלית לומר כך. הנוסח הנכון שהקדוש ברוך הוא חולה מזה, והוא לא מצליח להחזיק מעמד. כן, זה פשוט, כן, זה ברור. הדבר הזה באמת, זאת המשמעות של יציאת מצרים. כן, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וזעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מחרביו. איך הקדוש ברוך הוא אכפת לו מכל דבר. אכפת לו מהכאב שלנו, אכפת לו מההצלחות שלנו, אכפת לו מהבקשות שלנו, אכפת לו מהחטאים שלנו, הכל נמצא, הכל נמצא בכלל, והסיבה האמיתית היא כי אין לקדוש ברוך הוא בעולם דבר אחר. כן, אני יודע שכן, המשנה אומרת, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כן? בשבילי. המשמעות של כל זה היא שיציאת מצרים באמת יוצרת אופי אחר. זאת אומרת, יש עולם שמתחיל, יש שנה שמתחילה בטבע, והטבע הוא אמיתי והוא נכון והוא חזק, וצריך להתנהג איתו כראוי וצריך להתייחס אליו ברצינות. ויש שנה שמתחילה בניסן. שנה של החודשים מתחילה בניסן, כי האדם, החיבור להשם יוצר תפיסת דעת אחרת לחלוטין. באמת. שונה לחלוטין ממה ש... מכל מה שאדם משיג. כמובן, אפשר לשאוב ביציאת מצרים יותר, ואפשר לשאוב פחות. אבל יש ביציאת מצרים כוח כדי לנער אותנו. אנחנו בשבוע הבא, בעזרת השם, נעסוק בעוד היבט שיציאת מצרים יוצרת. אבל שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה להידבק בתורת יציאת מצרים.